רצונו לומר.
כן, הוא רצונו לומר. כי המדרגה שקנה האדם על ידי התורה, אין לומר שבטלה מעלה זאת כאשר שכח תלמודו. ואת גם אם הוא שכח, אותה מעלה שהוא קנה על ידי התורה שהוא למד, המדרגה הזאת, המעלה הזאת, היא עדיין קיימת. כי לא נחשב שהתורה מסתלקת מן האדם. את גם אם האדם שוכח, אז אין הפירוש שאותה תורה שהוא למד, או אותה תורה שהוא קנה, כבר לא קיים, היא איננה מחוברת אליו. היא הסתלקה ממנו. כי כמו שתמצא אצל מישהו חכם גדול בתורה, שאי אפשר שיהיה תורתו עמו כל שעה, ואי אפשר שלא תסתלק מאיתו התורה בעת השינה. אדם ישן, ההכרה שלו היא פחותה יחסית להכרה של אדם שהוא ער, או בשאר זמנים. ובשביל זה לא תאמר שאין עליו בשעת שינה שם תלמיד חכם. אף על גב שהוא בשעת השינה לא נמצא באותה הכרה שהוא נמצא כשהוא ער. אף על גב שאין תורתו עמו, מכל מקום שם חכם עליו. כי זה עניין האדם בעל גוף, אשר מצד הגוף שלו אי אפשר שתהיה התורה עמו תמיד. זאת אומרת, השינה של האדם היא מוכרחת מצד הגוף. ההכרח של האדם לישון מצד הפעילות של הגוף. הגוף לא יכול לפעול בלי הפסקות כדי לצבור כוח, נכון? אז הוא אומר, אז זה לא בעיה בצד הרוחני שלו. הבעיה היא בצד הפיזי שלו, בצד הגשמי שלו. זה מה שגורם לו את העייפות, וזה מה שגורם לכך שהוא צריך להיות במצב שההכרה שלו היא לא הכרה מלאה. כשאדם ישן, ההכרה שלו היא לא הכרה מלאה. בבקשה?
אז הוא רוצה ללמוד ממצב זמני בעצם למצב קבוע.
כן, כן, כן. הוא אומר, גם כן, זה גם כן, הסיבה היא הגוף. הבעיה היא לא רוחנית, זה מה שהוא רוצה לומר. וכן, זה מה שהוא אומר. כי זה עניין האדם בעל גוף, אשר מצד הגוף שלו אי אפשר שתהיה התורה עמו תמיד. וכן, אף שנסתלקה ממנו התורה לאונסו בשביל הגוף המקבל, אין עכשיו שהתורה מסתלקת ממנו ולעולם הבא. זאת אומרת, הכוונה היא לעולם הבא, המושג עולם הבא, הכוונה היא בעולם הרוח, כן? בדיוק. בעולם הרוח, לעולם הבא, כאשר אין מונע אליו מצד הגוף, כמו שיהיה לעתיד, תהיה תורתו אמו. התורה שהצד הרוחני שלו קנה, התחבר אליה, היא לא מסתלקת. ההסתלקות היא מצד היכולת שלו, מצד היכולת הפיזית שלו, להביא לידי ביטוי את מה, את, את, את מה שיש לו מבחינה רוחנית. אבל זה שהוא לא יכול להביא את זה לידי ביטוי, זה לא אומר שזה לא קיים. זה מה שרוצה לומר.
מה פשר ההזהרה הזאת, היזהרו בזקן
שלו? רגע, נראה. ולפיכך, אף שברי לוחות היו מונחים בארון. ולפיכך, זה ההסבר, הוא אומר. מה ההסבר לכך ששברי הלוחות הניחו בארון? מפני שאף שנשברו הלוחות, כן, דבר זה היה מצד הגוף בלבד. דבר זה היה מצד, זאת אומרת, הלוחות הם גם כן, מה שהוא רוצה לומר, שהלוחות הם גם כן חיבור של גוף ונשמה. זאת אומרת, יש פה רוח ויש פה חומר. השבירה של הלוחות היא שבירה של החומר. היא לא ביטול של הרוח. הקניין הרוחני או המשמעות הרוחנית של הלוחות, גם הלוחות הראשונות עדיין קיימת. זה שהחומר נשבר, זה לא ביטל את הצד הרוחני שלהם. זאת אומרת, הלוחות, הוא מבין שזה דבר חי. זה לא משהו, זה לא כתיבה יבשה, בקיצור. זה משהו חיוני, זה מה שהוא אומר. ולפיכך, אף שברי לוחות היו מונחים בארון, מפני שאף שנשברו הלוחות, דבר זה היה מצד הגוף בלבד. אבל המעלה שקנו הלוחות לא נסתלקה מהם. ולכך, אף אם נסתלקה התורה ממנו מצד גופו המקבל את התורה, והיה זה לאונסו, כן? שכח תלמודו, זה לאונסו. בשביל כך לא נסתלקה ממנו המעלה העליונה שקנה על ידי התורה. ובוודאי, אותם שאמרו, כי הצלחה האחרונה, קניין המושכלות שקנה אותם, והם נשארים אחר מותו. אז היה שייך לומר, זקן ששכח, רגע, ובוודאי, אותם שאמרו כי ההצלחה האחרונה קניין המושכלות שקנה אותם, והם, הוא כנראה עכשיו מתייחס, אני חושב שהוא מתייחס לדעת הפילוסופים. הפילוסופים הם אמרו שהמעלה שאותה קונה האדם בעולם הזה היא קניין המושכלות, הפיתוח של השכל, כן? עד שהוא הופך להיות חלק מהשכל הפועל. בכוזרי בהתחלה הוא מביא את הדעה הפילוסופית, אז הוא אומר...
מה זה הצלחה האחרונה?
מה? הצלחה האחרונה,
השיא,
כן? אז הוא אומר כך, ובוודאי אותם שאמרו כי ההצלחה האחרונה, קניין, השיא של ההצלחה, זה קניין המושכלות שקנה אותם, והם הצד המושכל שבאדם הוא נשאר אחר המוות, אחר מותו. אז היה שייך לומר, זקן ששכח תלמודו. אם אתה תולה את המעלה שהאדם קונה בקניין השכלי שלו, כן, בשכל שלו, אז הוא אומר, אם כביכול הוא שכח תלמודו, אז הלך ממנו השכל. כי הצלחה האחרונה, קניין המושכלות שקנה אותם, והם נשארים אחר מותו, אז היה שייך לומר, זקן ששכח תלמודו, הלכה ממנו מעלתו, והוא עתה כמו שאר אדם. אבל כמו שביארנו והוכחנו בראיות, כי אין הדבר כך כלל, רק, כוונה אלא, שקנה תלמיד חכם על ידי התורה את המדרגה העליונה שדבק בו יתפרח. זאת אומרת, הקניין של התורה זה דבקות בריבונו של עולם, זה חיבור אל הבורא, באיזה מידה, כן? ורק שקנה תלמיד חכם על ידי התורה המדרגה העליונה שדבק בו יתברך.
זאת אומרת, הוא מעמיד פה בעצם אופציה אחרת,
ודאי,
פילוסופים, זה המושכל,
ודאי, 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 ודאי,
זה לא אותה חוכמה בכלל.
כן, בדיוק.
לא, אפשר אפילו, אני לא נכנס לזה, אלא הוא מציג זה ערך אחר.
נכון, נכון.
פה מושכלות, פה דבקות באשר.
דבקות בבורא.
אתה מתחבר משהו מעבר לזה.
זה ברור, אבל לא זו הנקודה, הנקודה היא זה הדבקות בבורא, שם זה המושכלות.
ובשביל כך...
ברור שדבקות בבורא זה יותר חכם מהכל. אבל הנקודה היא הדבקות
בבורא. ובשביל כך הוא אומר, אף זקן ששכח את תורתו מפני אונס ולא פירש מן התורה ברצון, אחר שקנה במדרגה הזאת, שדבק במדרגה העליונה.
אבל במשפט הזה יש גם הסתייגות, כמו עם אלישע בן אבויה, ולא פירש מן התורה ברצון.
ולא, לא, הפירוש הוא, הוא משתמש בביטוי של המשנה באבות. כן, אבל הוא משתמש...
לא, הוא אומר שאם נקרא לו לאונסו, אז ייזהרו. אבל כאילו, אלישע בן אבויה הוא פירש ברצון. ואף על פי כן התייחסו אליו...
הנקודה, אני חושב שהוא משתמש בביטוי של המשנה באבות. איך כתוב שם? כל השוכח... כל השוכח דבר משעתו מעלה עליו הכתוב, כל השוכח כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר רק ישמר לך, ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, יכול אפילו הסירה מליבו, זה הלשון של המשנה, כן? תלמוד לומר, אז המשנה מחלקת, בין אם זה ברצון, על זה המשנה אומרת את החילוק, בין ברצון ובין באונס, כן?
לא, אבל כי...
זה הכוונה שלו, הכוונה שלו היא...
כן, רואים במשנה. ברור שיש חילוק בין אונס, אבל גם באונס...
השאלה מה הפשט במשנה.
גם ברצון.
השאלה מה הפשט במשנה. מה הכוונה יכול יסירה מליבו? מה זה יכול יסירה מליבו? אז לכאורה הפשט הפשוט הוא, אדם שחוזר, הפירוש הוא ככה, אם אתה לומד ואתה לא חוזר, אתה תשכח, אין לזה חוכמות. אז כדי שנראה שבאמת אתה, זה בגדר אונס, זה בתנאי שאני רואה שהאדם חוזר. אם אדם לא חוזר, הוא ישכח.
אבל לא לזאת הכוונה.
מה?
אבל לא לזאת הכוונה שמה.
למה לא?
כי פה...
איך שלא יהיה...
לא, ולא פירש מן התורה ברצון. פה כאילו כמו שאלה עם הדוגמה של אלישע בן אבויה היא...
אני לא יודע. המושג פירש מן התורה ברצון, לדעתי, הוא מתכוון למה שתבאר במשנה.
כי זה הרבה יותר חמור. כי אם אדם לא חזר על תלמודו, מה נגיד עליו שהוא פירש מן התורה ברצון?
אני אומר, איך שתפרש את המשנה, יכול יסירה מליבו, תלמוד לומר כך וכך. תאמין? יכול יסירה מליבו, אומרת המשנה, פן יסור מלבבך. החילוק בין יסירי מליבו, זה החילוק בין אונס לבין רצון. מה שתגיד בפירוש במשנה, זה מה שתגיד כאן. תבין? איך שתפרש את המשנה? אני רק מציע פירוש. פירוש במשנה, מה הכוונה? יכול יסירי מליבו? אם אדם למד משהו, יכול להוציא את זה מהלב שלו? אדם יכול להוציא את התורה שהוא למד מהלב? איך אדם מוציא מהלב? איך אדם מוציא מהזיכרון שלו? אדם יכול להוציא? הדרך היחידה היא לא לחזור. אם לא תחזור, יצא לבד. אתה לא צריך לעשות מה... אתה לא צריך לקחת עת ולהוציא את זה משם. אם אתה לא תחזור, זה יצא. אין בזה חוכמות. אדם לא יכול להוציא מהלב. אדם מהזיכרון שלו. איך אדם יוציא מהזיכרון? יש דרך להוציא מהזיכרון? איך מוציא מהזיכרון?
איזה? לא, זה רק באונס.
לא, אז לכן אני אומר, לכן אני אומר שאם כדי שהתורה תישאר בזיכרון שאדם למד תורה, איך כתוב, כל הלומד ואינו חוזר, כאילו זורע ואינו קוצר, חבל על העבודה. למה? משום שאתה לא חוזר, אז ממילא זה ילך לאיבוד, זה חבל. או, הלאה. הלאה. ודבר זה מבואר, ועוד יש לך להבין מה שאמר שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון.
בסדר, זה...
מה?
קבל שברי לוחות, גם הספר תורה, אם הוא לא התקלקל, לא זורקים אותו.
אותו דבר, אותו דבר.
זה אותו בסיס.
אותו בסיס, אותו יסוד.
לא, הוא עדיין לא הסביר...
אותו יסוד, מה?
הוא לא הסביר את ההזהרה, מה הכוונה היזהרו בזקן ששכח תלמודו?
הוא מחנך אותם, לא לזלזל.
בדרך כלל מזלזלים, אנשים רואים...
אבל סתם זקן אתה גם. מה? גם סתם אדם זקן, אתה צריך לכבדו. אדם זקן, אתה צריך לקום מפניו.
נכון, נכון, אבל מצד שני אפשר לזלזל בו. כשרואים שאדם שידע תורה, תלמיד חכם, ושכח, הוא לא זוכר. אתה שואל אותו שאלה, אתה רואה שהוא לא זוכר, את התורה שהוא למד. מה אתה אומר?
אני מזכיר שהייתי ילד, היה איזה אדם מבוגר, שהייתי עולה לאוטובוס, והוא השתפשה עליו
דעתו.
אבל כנראה הוא היה תלמיד חכם, כי... הוא כל הזמן היה מצטט פסוקים, ממש דורש דרשות כאילו. ממש דרשות. אבל הוא היה כזה קצת... ובמיוחד ילדים, וזה היו ככה...
היו בוודאי, נו. אז לכן הוא אומר, היזהרו בזקן.
זה בדיוק זה.
נכון. היזהרו בזקן ששכחת.
אבל ממש, הוא היה מצטט, נותן דרשות שלמות, פסוקים.
ואת רואים שהוא למד.
כן.
שכחת תלמודו, נו. ועוד יש לך להבין מה שאמר שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. כי כאשר כבר אמרנו כי אין התורה אצל האדם בשלמות, לפיכך אף שברי לוחות היו מונחים בארון. כי אמות הארון השלם שבורות, אתם זוכרים?
חצי.
בדיוק, 200.5 אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו. אז בשולחן זה לא כך, בשולחן האמות שלמות, במידות השולחן, במידות הארון, האמות שבורות, הן מחולקות, דהיינו, 200.5, לא 3 ולא 2.
הגש מיות שלמה, רוח מיות.
אז לא, אז הוא הסביר, מה היסוד? היסוד הוא ש... לא יכול להיות מצב שהתורה תהיה באופן שלם אצל האדם. העובדה שהאדם הוא בעל גוף מונעת את האפשרות שהוא יקנה את התורה באופן שלם. אין, זה לא ייתכן. אז מה? כן, כן. העובדה שעם כל המעלות, עם כל הקניינים ועם כל הדבקות, אבל זה לא יכול להיות באופן שלם. אז הוא אומר, כי כאשר כבר אמרנו, כי אין התורה אצל האדם בשלמות, לפיכך אף שברי לוחות היו מונחים בארון. כי אמות הארון השלם שבורות, לומר לך כי אין התורה אצל האדם בשלמות. ולכך כאשר נשתקחה התורה ממנו ונשברה, יש לו המעלה הראשונה, כי אי אפשר שלא יהיה אצלו רושם מה שנשאר אצלו מן התורה שהייתה לו. ולכך יש לו המעלה הראשונה.
מעלה הראשונה, מה הוא מתכוון?
לא, הפירוש הוא, האדם הזה היה פעם תלמיד חכם. אנחנו מדברים על יהודי שהיה תלמיד חכם, ונשכח ממנו תלמודו. אז הוא אומר, התורה שאדם לומד, מוכרחה להטביע עליו איזושהי חותמת. זה לא יכול להיות שאדם ילמד תורה ולא תישאר עליו החותמת של הלימוד שהוא למד. אז כמו שאמרת, יכול להיות שתשתבש עליו דעתו, יכול להיות שהוא ישכח, הוא לא ידע בדיוק, אבל זה מוכרח להשאיר רושם. תורה משאירה רושם.
אני חושב שהרבה, אולי אפשר לומר שהמעלה הראשונה, שבעצם שמה שקרה לאותו זקן, שנשתברה, הוא נשבר.
לא, אבל כאשר נשתקחה התורה ממנו ונשברה,
ונשברה.
יש לו המעלה הראשונה.
מה זה המעלה הראשונה?
המעלה הראשונה, הכוונה היא, הרי הוא היה בדרגה
של... המצב הקודם.
המצב הקודם, הוא היה
כן,
בדרגה...
כן, אבל הוא רוצה להשוות את זה שהשברי לוחות היו מולכים בארון,
נכון.
ואף עמות הארון השלם גם היו שבורות.
לא, לא, יש פה כמה דברים. הוא אומר דבר כזה. הוא אומר, אחרי שהוא הקדים, שלא יכול להיות מצב... האמת, המציאות היא כזאת, שכמו שהסברנו, כיוון שהאדם הוא גשמי, התורה לא יכולה להיות אצלו בשלמות, אז ממילא כבר לא קשה להבין שיש מדרגות. יש מדרגות. יש שלם יותר ויש שלם פחות. יש דירוג, כן? אז זה כבר לא קשה, למה? גם התורה, גם ספר התורה וגם שברי הלוחות יכולים להיות מונחים בה. גם הלוחות השלמות וגם שברי הלוחות. מדוע? כי גם הלוחות השלמות הם לא שלמות. גם הלוחות השלמות הם לא שלמות. זה רוח בגוף, נכון?
יש איזה רושם.
זה בדיוק. ולכך כאשר נשתקחה התורה ממנו ונשברה, יש לו המעלה הראשונה, כי אי אפשר שלא יהיה אצלו רושם מה שנשאר אצלו מן התורה שהייתה לו. ולכך יש לו המעלה הראשונה, ואינו דומה כאשר לא קיבל את התורה רק מעט, שאין זה נקרא שברי לוחות. אבל כאשר היה לו התורה ונשתכחה ממנו, יש אצלו מן התורה שהייתה אצלו רושם מה, ויש לו המעלה הראשונה. זאת אומרת, הוא אומר, אני מבין שהוא אומר, אומר פה עוד משפט, הוא אומר, לא דומה, זאת אומרת, הוא אומר, המדובר הוא דווקא על זקן ששכח תלמודו. זאת אומרת, לא כתוב, היזהרו בזקן ששכח תלמודו. הוא לא אומר להם להיזהר ביהודי שלמד קצת. זה הוא לא אומר. הוא אומר להם, היזהרו בזקן ששכח תלמודו. מדוע? משום שזקן ששכח תלמודו, הרי הייתה אצלו התורה בסי, בדרגה מסוימת שהיא קרובה לסי. נכון שכתוצאה מהמצב שבו נשתכח תלמודו, אז כביכול חלק גדול הוא כבר לא זוכר. אבל הרושם של התורה שהייתה אצלו באופן שלם, או כמעט שלם, זה מוכרח להישאר. זה מוכרח להישאר. ואותו דבר הוא אומר גם הלוחות. הלוחות הרי היו כתובים באצבע אלוקים. הלוחות היה להם כתב אלוקים. המכתב כתב אלוקים הוא. אז נכון שהם נשברו, אבל הרושם קיים. ההטבעה של החותמת היא קיימת גם בשברי הלוחות. אז הוא אומר, כיוון שהרושם הזה קיים, יש לזה ערך הרבה יותר גדול. זה מה שהוא אומר.
זה גם קשור יותר ל... זה שאנחנו אומרים שהאותיות פחו מהלוחות עצמם, זה אותו
משל
מכאשר האדם הוא שוכח.
כן, כן, ודאי.
הוא אמר,
כל הבעיה היא בעיה של חומר. אין פה בעיה ברוח. הבעיה היא בעיה שהמציאות הזאת היא תוצאה של החיבור של האדם אל החומר. באותו דבר, גם השבירה של הלוחות, זה בעיה בה... החומר נשבר, הרוח לא נשברה. הצד הרוחני שבלוחות לא נשבר. זה מה שהוא אומר.
כמו קלש שזה בתורה שאני נמחק...
כן, כן, אותו דבר, אותו דבר. ויש... כן. ויש לו המעלה הראשונה, ודבר זה עניין עמוק מאוד. הוא כמו שגדול שכרו. מי שמקרב... זה המשך למעשה. מה שהוא עכשיו אומר זה המשך מה שהוא אמר קודם. הוא כמו שגדול שכרו. של מי שמקרב תלמיד חכם ומכבדו, מזה תדע גודל העונש אשר נוגע בכבודו. גודל העונש אשר נוגע בכבודו. משתמש בלשון עדינה. כן? נוגע בכבודו. נוגע בכבוד תלמיד חכם. ובפרק כל כתבי בשבת, אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. שנאמר, ויהיו מלאיבים במלאכי אלוהים, ומבזים דבריו, ומתעתעים בנביאיו, עד עלות חמת השם, עד אין מרפא. שואלת הגמרא, וזה פסוק, מהי עד אין מרפא? אמר רב יהודה, כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו. כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו. אמר רב יהודה, אמר רב, מי דכתיב אל תגעו במשיחי ובמביאי אל תראו. אל תגעו במשיחי, הכוונה היא אלו תינוקות של בית רבן, ובמביאי אל תראו אלו תלמידי חכמים. פירוש, אז הוא מסביר, פירוש כי חטא זה ראוי לחורבן. את החטא הזה של פגיעה בכבוד, כן, פגיעה בכבוד תלמיד חכם, כי חטא זה ראוי לחורבן כאשר אין רפואה למכתו, וממילא הוא החורבן. ויש לך להבין כי המבזה את התלמיד חכם אין לו רפואה ממה שנתבאר אצל הקיצתם. הגמרא אומרת, היזהרו בתלמידי חכמים, שהקיצתן הקיצת נחש, נחישת הקרב, כן, הקיצתן הקיצת הקרב, ורכישתן לחישת נחש, כן? אז הוא אומר, ממה שנתבאר אצל הקיצתן, בפירוש של המהר"ל על מסכת אבות, נתבאר באריכות דבר זה עיין שם. אז הוא מסביר, מה הנקודה? הוא אומר בקיצור, כי השכל יש לו המציאות הגמור. כן, הצד הרוחני שבאדם הוא הישות האמיתית שלו. הצד החומרי באיזשהו שלב נגמר, קלה, איננו, כן? הצד הרוחני היא הישות האמיתית. המציאות האמיתית היא המציאות הרוחנית. כי השכל יש לו
המציאות. איך להסביר? כי הצדיקים, הצד הגופני לא מקלקל?
גם כן מקלקל. הוא אמר, אין דבר, המציאות של, גם אצל הצדיק, המציאות של 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 רוח בחומר, הוא אמר, לא יכול להיות מצב שהתורה תהיה שלמה. למה? משום שבכל האדם הוא בעל גוף, שיהיה האדם הגדול ביותר. האדם הוא בעל גוף. עצם המציאות הזאת גורמת לכך שלא יכול לקנות את התורה בשלמות. הוא יכול להשיג מדרגות גבוהות מאוד, אבל בשלמות זה לא ייתכן. אז הצדיק גם כן, זה שהוא בעל גוף זה באיזושהי מידה מקלקל, אבל בכל זאת הצדיק מצליח להתרומם, להתעלות, כן? באיזה מידה? כל אחד לפי משהו. אז עוד פעם, כי השכל יש לו המציאות הגמורה, וזה ביארנו כמה פעמים, והחומר אין לו מציאות, ואף הצורה שהיא מוטבעת בחומר, כן? אפילו הצורה שהיא מוטבעת בחומר, אין לה מציאות גמורה. והמבזה את התלמיד חכם, אז הוא אומר, כאילו אינו דבר ממש, הרי הוא מתנגד אל המציאות הגמורה. זאת אומרת, לבזות תלמיד חכם פירושו של דבר להתנגד אל דבר שיש לו מציאות. התלמיד חכם זה היש. הביזוי של התלמיד חכם זה להתנגד למציאות הגמורה. ואז הוא אומר, הרי הוא מתנגד אל המציאות הגמורה, והמתנגד אל המציאות הוא בעצמו בעל היעדר גמור. זאת אומרת, כשאדם מתנגד אל המציאות, הפירוש הוא, הוא הופך להיות נהדר, הוא לא קיים, כי הוא נלחם במציאות, כן? ולכך אמר, והקיצתן הקיצת הקרב, ולחישתן לחישת שרף, כי אלו דברים מביאים את העדר, את המיטה. וכמו שהתבאר למעלה ואין להאריך. הלאה. ובפרק חלק, בסנדרין דף צדיתת עמוד ב', אומרת הגמרא, הגמרא שואלת, מה היה אפיקורוס? הכתוב במשנה, אלו שאין להם חלק לעולם הבא. בין הדברים שאין להם חלק לעולם הבא, המשנה מונה את האפיקורוס. כך אומרת המשנה. אז אומרת הגמרא, נחלקו רב ורבי חנינה. לא נחלקו, שניהם אומרים, רב ורבי חנינה, דאמרת הרוויו, זה המבזה תלמיד חכם. אפיקורוס זה אדם שמבזה תלמידי חכמים. מבזה תלמידי חכמים. זה נקרא אפיקורוס. ורבי יהושע אמרי, זה המבזה חברו בפני תלמיד חכם. דעה אחת אומרת שמה יהיה אפיקורוס, זה המבזה תלמיד חכם, כן, מבזה תלמיד חכם. והדעה השנייה, רבי יונתן ורבי יהושע אמרי, זה המבזה חברו בפני תלמיד חכם. אפיקורוס אבי סליחה, בישלמה, בישלמה, סליחה. בישלמה, שואלת הגמרא, שואלת הגמרא. בישלמה למאן דאמר המבזה חברו בפני תלמיד חכם, אפיקורוס אבי. אז אני יכול להסביר שהמבזה תלמיד חכם עצמו לדעה הזאת שסוברת. שהמבזה חברו בפני תלמיד חכם זה נקרא אפיקורוס. אז המבזה תלמיד חכם עצמו זה נקרא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. יש שתי מדרגות, אפיקורוס והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה. מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אז ברגע למי שסובר שאפיקורוס זה המבזה חברו בפני תלמיד חכם, אז המבזה תלמיד חכם עצמו זה בגדר מגלה פנים בתורה שלא כהלכה.
למה הוא לא יכול להגיד עליו שהוא גם...
רגע, 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 רגע. אלא למען...
בכל מקרה זה לא הפירוש ה...
מה?
הפירוש המוכר ל...
כן, 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 אבל הגמרא מפרשת. מה הכוונה של המשנה כשהיא אומרת אלו שאין להם חלק לעולם הבא? אפיקורוס והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אז אומרת הגמרא, מילא למי שסובר שאפיקורוס זה המבזה חברו בפני תלמיד חכם, אז המבזה תלמיד חכם עצמו הוא בגדר מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אלא למאן דאמר אפיקורוס זה המבזה תלמיד חכם עצמו מגלה פנים בתורה שלא כהלכה כגון מן. מהי הדרגה הזאת שאתה אומר עליה שזה נקרא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה? אומרת הגמרא, כגון מנשה בן חזקיהו. כגון מנשה בן חזקיהו, זאת אומרת מנשה בן חזקיהו נקרא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. ממשיכה הגמרא, רב ורבי חנינה אמרי, זה המבזה תלמיד חכם. ורבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי, זה המבזה את חברו בפני תלמיד חכם. והמבזה תלמיד חכם עצמו מגלה פנים בתורה אבי. שואלת הגמרא, אפיקורוס כגון מן, תן לי דוגמה לאפיקורוס. אז אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, כגון הני דאמרי, אותם האנשים שאומרים, מה יענו לן רבונום? מה תלמידי החכמים מועילים לנו? מה אנחנו מרוויחים מהיהודי הזה שיושב ולומד? מה, כן? אני דאמרי, מה יענו לן רבנן? לדיד הוא קרו, לדיד הוא דן, הוא לומד לעצמו, והוא שונה לעצמו. מה הרווח שלנו מהעניין? אז מה? אז זה נקרא אפיקורוס. אמר לאביי, האם מגלה פנים בתורה נמי הוא? זה לא רק אפיקורוס. זה נקרא שהוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. למה? זה הרי פסוק מפורש. הוא טועה בפסוק מפורש. כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כשאדם אומר, מה יענו לן רבונון? מה מועילים לנו התלמידי חכמים? הרי הם קוראים לעצמם ושונים לעצמם. הרי הפסוק אומר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. רואים שהגמרא למדה, מה זה בריתי? התורה נקראת ברית. אז אם לא בריתי יומם ולילה, אם אין מי שלומד תורה יומם ולילה, אז חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת, כל העולם קיים בזכות אלה שלומדים תורה.
הם מתנגשים פה עם התפיסה, הרי מה התפיסה של מן או אילו רבנן? יש פה הרי איזושהי צד של אמת, כי הוא אומר בעצם שהיא תורה פרטית, הם לומדים לעצמם והכל זה. הם רוצים לראות כאילו את התורה במדרגה גדולה יותר, אז אומרים להם לא. יש בזה צד של כללי מאוד של קיום המציאות, ואתה טועה פשוט בפסוק מפורש.
אם לא בריתי, אתה טועה,
כי הצד של הביקורת יש בו צד של אמת.
תגיד, אל תגיד צד של אמת, אפשר לטעות. אפשר לטעות.
כאילו
אפשר לטעות. אתה אומר, אני לא רואה את התועלת שהוא מביא למציאות.
לא,
אני רואה יהודי שיושב ולומד. מה אני רואה? מה אתה רואה? אתה רואה לדיד הוקר ולדיד אותנו.
לא, כי התפיסה היא שהתורה היא צריכה להתגלות על כל המציאות. הוא לא מבין את זה, נכון?
אני יכול להבין שאדם טועה ואומר, אני לא רואה, בעיניים אני לא רואה מה התועלת שהוא מביא למציאות. הוא קורא לעצמו והוא שונה לעצמו. באמת, מה אתה רואה בעיניים? מה אתה רואה בעיניים? אז אומרת הגמרא, מה אתה קורא? אבל הפסוק מגלה לך. וזה הפירוש, מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אתה לא לומד נכון את הפסוק. נכון שאתה לא רואה. זה נכון, אתה לא רואה. אבל תדע לך שבלי הלימוד תורה של אותו אדם, אז אין קיום לעולם. לא כל דבר שאתה לא רואה, הוא באמת לא קיים. כן? על כל פנים, אז אמר רב נחמן בר יצחק, מאח הנמי. כן, יש לנו עוד פסוק. כתוב בפסוק באברהם אבינו, אם אמצא בעיר כך וכך צדיקים, ונסעתי לכל המקום בעבורם. ונסעתי לכל המקום בעבורם. אז אתה רואה שצדיק, התועלת שהוא מביא, היא לא רק לעצמו, היא לכל המקום בעבורם. כך אומרת הגמרא. אלא, אומרת הגמרא, כגון דייטיב כמי רבי, ונפלה לישמייתא בדוכתא אחריתי. הוא יושב, מדובר על תלמיד שיושב לפני רבו, ונפלה לישמייתא בדוכתא אחריתי, ואמר אחי אמרינן אתם, ולא אמר אחי אמר מר. במילים אחרות, הוא לא פונה בכבוד הראוי לרב שלו, כן? הוא מדבר לא בצורה מכובדת.
הוא מדבר לרב
בצורה בדיוק, בצורה מכובדת. זאת אומרת,
אחי אמר מר.
הוא אומר, אחי, אמרנו אז, כשלמדנו את הסוגיה, כן.
אחי, אמרינן, כאילו הוא והרב באותה מדרגה.
בדיוק. ולא אמר, אחי אמר מר. כך אמר כבודו, כך אמר מר, כן? רב אמר, כגון אני דווי בנימין אסיה, דאי דאמרי. מה הם אומרים? מה יענו לן רבונו? מעולם לא שרו לן אורווה, ולא אסרו לן יונה. הם לא התירו לנו. מה אנחנו מרוויחים מהם? אפילו בתורה אנחנו לא מרוויחים. לא שאלה. קודם הטענה הייתה, מה אנחנו מרוויחים? לדידו קרו. עכשיו אומר, אפילו במקום שאפשר היה להרוויח, כן? היו צריכים להתיר לנו איזה היתרים, כן?
לא, הוא אומר הפוך.
גם הפוך. לא שרו לנו אורווה ולא אסרו לנו יונה. כן? רבה כי אבו מי תטרפה כמי. עכשיו מספר את הגמרא עוד סיפור. רבה, כשהיו מביאים שאלה שנוגעת לדיני טרפות לפניו, כן? אז כי אבו חזי תמה להיתרה, כשהוא היה מחליט שבאמת ה... הבשר הזה הוא בשר כשר, אז הוא היה אומר להם, תראו, כן? שימו לב, הוא אומר, דקשרינן לכו אורווה, תראו, אני מתיר לכם אורב, כן? תדעו, מה שאני עכשיו מתיר, מה הכוונה? הכוונה היא, פסק הלכה להתר, במקום שיש שאלה, זה כמו להתיר את האיסור. זה הכוח של חכמים, כן? זה מה שהוא רוצה לומר, ככה אני מבין מה שהוא אומר. כי אבי חזי תמה להיתרה, אמר לו חזו...
אולי לו לקצת להפחיד אותם?
מה?
כי אולי לו קצת להפחיד אותם? איזה אדם ירצה לאכול, תשמע, זה כמו רבע, אני מתיר לך אותו. אני לא רוצה כאלה היתרים, לא רוצה שאלות.
לא, אני לא חושב, אני חושב ש... לא, זה...
יש כלל של כוח די היתר העדיף.
לא, הוא גם אומר את ההפך. כשהיה רואה טעם ליתר, היה אומר, תראו, אני מתיר לכם עורב. וכשהיה פוסק לאיסור, הוא גם פסק לאיסור. אמר לו אותה, חזו דקסרינן לכו יונה. אני עוצר לכם יונה. זאת אומרת, זה היינוח. זה צמוד למה ש... אומר, לא, מה הוא רוצה לומר? הם מעולם לא התירו לנו עורב ולא אסרו לנו יונה. בקיצור, אפילו, כמו שאמרתי קודם, אפילו בעניינים של תורה, אין לנו מהם שום תועלת. אז אומר את הגברה, תדעו, מה זה אין תועלת? כשאתה בא ושואל רב, כן? נכון שהוא לא התיר לך עורב, הוא לא אסר לך יונה. אבל מה שהוא מתיר לך, פירוש הוא לוקח על הכתפיים שלו את היתר. זה מה שהוא מתיר לך. אתה חושב שזה כל כך פשוט? אתה חושב שאתה בא ושואל וזה צ'יק צ'ק, כן? אז אומר, לא. גם פסק לאיסור וגם פסק ליתר, זה על הכתפיים שלו. הוא לוקח את זה על הכתפיים שלו. וזה כמו להתיר עורב ולאסור יונה. זה מה שהגמרא רוצה ללמד. רב פאפה אמר עוד דוגמה, מה זה נקרא מה יענו לן רבונו, מה זה נקרא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, מה יענו לן רבונו, כגון אני דאמרי אני רבונו. זה דיבור בזלזול, תלמידי חכמים. אלה החכמים, דיבור בזלזול. אומרת הגמרא, רב פאפה אישתלי שכח, והוא התבטא בסגנון כזה, ואמר אני רבנן, ויתיב בתענית, ישב בתענית על הפגיעה הזאת שהוא פגע, כן? ממשיך, מה?
גם תלמיד חכם מוזר על כבוד
תלמיד. ודאי.
תלמיד חכם חבר.
כן, כן. רב פאפה, מגדולי המוראים. לוי בר שמואל ורב...
לא, כן? יש כאלה שמתירים לעצמם...
כן. לוי בר שמואל ורב אונה בר חיה, אבו כמתקנה מטפחות ספרי דבי רב יהודה. זאת אומרת, הם תקנו את המטפחות של הספרים בבית המדרש של רב יהודה. כמעטו למגילת אסתר, כן, כשהם הגיעו למגילת אסתר, יש הרי דיון בגמרא...
איך המציאות כאילו?
מה?
הם תקנו מטפחות או ספרים?
יש מושג שנקרא מטפחות הספרים. מטפחות הספרים... הספרדים צריכים לדעת.
לא, זה אני מכיר, בגלל זה אני לא מבין. לא, לא. מה השייכות שהוא הגיע למגילת אסתר?
לא, אני אסביר לכם. יש מטפחות הספרים. זאת אומרת, המטפחת של הספרים נועדה, ראשית, לא לגוע בספר, כי הספר מתמה. הגמרא אומרת שספרים, הנוגע בספר מתמה לא יכול לאכול תרומה. כן, גם אם הוא נטל ידיים קודם, הוא צריך לטול ידיים מחדש. מדוע? הספר מתמה את הידיים. כך אומרת הגמרא. אז עכשיו, יש דיון בגמרא במגילה, אם מגילת אסתר מתמה את הידיים או לא מתמה. ולמה זה, למה היא נפקמינה? במה זה תלוי? זה תלוי אם יש בקדושה. אם היא נחשבת מספרי הקודש. כי ספרי הקודש מתמים. אז הוויכוח היה, וזה מה שאסתר אמרה, כתבוני לדורות. היא דרשה שכן, שיהיה על זה כן תומת ספרים. כן? אז זה מה שהגמרא אומרת. לוי בר שמואל ורב אונה בר חיה, אבו כמתקנה מטפחות ספרי דבריו. הם תקנו את המטפחות, או תקנו הכוונה, סידרו שיהיה מטפחות על כל ספר וספר, כדי שיזהרו, כן? לא להתאמה. כמעטו למגילת אסתר, אז הם אמרו, אי מגילת אסתר לא באה עם מטפחת. לא צריכה מטפחת. הפירוש הוא, אין בה קדושה. אין בה זה קדושה. אומרת הגמרא, אמר לו, כי אי גבלה נמך, מך זה כי אפיקור, למה? הרי הייתה החלטה, נכון שהיו דעות לכאן ודעות לכאן, אבל יש, נקבע שמגילת אסתר היא בתוך כתבי הקודש, ממילא היא מתאמה, נכון?
זה דווקא מובן למה מתרצים את זה כמגלה פנים בתורה שלא קהל אחר.
לא, הגמרא אומרת שזה אפיקורוס. כי אי גבנה נמי מחזי אפיקורוס. כך אומרת הגמרא. זה מחזי.
זה דווקא יותר מסתדר עם מגלה פנים, כי אחרי שהכריעו שזה...
האמת היא שצריך להבין את הסוגיה. מה נקודת ההבדל שהגמרא שם אומרת, היא באה לציין את ההבדל בין אפיקורוס מצד אחד למגלה פנים בתורה. מה הגדרים? על פי מה אתה קובע? שזה נקרא אפיקורוס, וזה, נראה אם הוא ידבר על זה. זה סוגיה, זה לא סתם. צריכים ללמוד שם את הפשט בסוגיה. מה הכוונה של הגמרא? מה היא מגדירה כאפיקורוס, ומה היא מגדירה כמגלה פנים? רב נחמן אמר, דוגמה נוספת, זה הקורא לרבו בשמו. אמר רב, מפני מה נענש גי חזי שקרא לרבו בשמו, שנאמר ויומר גי חזי, אדוני המלך, זאת האישה וזה בנה אשר החיה אלישה. קורא לו אלישה,
חבר שלך.
כן? עד כאן הקטע. עכשיו נראה מה שהוא מבאר. אז הוא אומר כך, פירוש, הנה הוא מסביר פירוש, כי לפי דברי הכל, פירוש אפיקורוס שנוהג מידת הפקר ופורק עול חכמים. ההגדרה אפיקורוס זה מילה דומה להפקר, כן? לפי דברי הכל, זה מוסכם על כולם, הוא אומר. פירוש אפיקורוס שנוהג מידת הפקר ופורק עול חכמים. אין מושג של עול תלמידי חכמים. עול תלמידי חכמים, פירוש הוא, היחס לתלמיד חכם זה עול. קשה לאדם להתייחס בכבוד הראוי לאדם שנראה לו כאדם כמוהו. אבל אצלו הכל הפקר, הכל הפקר. וממילא פורק מעליו עול תלמידי חכמים. ולפיכך סברי, כי המבזה תלמיד חכם, אין עליו יראת שמיים, ובכלל פורק עולו. אין עליו יראת שמיים, זאת אומרת, זה הולך יחד. הרי הגמרא אומרת, מורה רבך כמורה שמיים. מורה רבך כמורה שמיים. כשיש חיסרון ביראת הרב, זה חיסרון ביראת שמיים. אז הוא אומר, ולפיכך סברי כי המבזה תלמיד חכם, אין עליו יראת שמיים ובכלל פורק עולו. שאם היה בעל הכנעה, היה גם כן מכניע עצמו מן תלמידי חכמים, מדוע? משום שהם דביקים בשכינה. זאת אומרת, אם הוא היה בעל הכנעה, הכוונה בעל הכנעה כלפי הבורא, היה מכניע את עצמו גם מפני תלמידי חכמים. מדוע? מפני שהם דבקים בשכינה.
שכינה מתגלית בהם.
או, ומה שלא פירשו, כי דווקא מי שפורק עול לגמרי, הוא שואל קושייה, הגמרא מחפשת ציורים של פריקת עול ביחס לתלמידי חכמים, אבל אין לך פורק עול יותר גדול מזה שאומר, אין אלוהים? כן, אני לא מכיר במלכות השם יתברך, כן, זה פורק עול. אז הוא אומר, ומה שלא פירשו כי דווקא מי שפורק עול לגמרי, ואמר אין אלוהים הוא האפיקורוס, משום דסברי, משום דסבירה לו, כמו שהתבהר למעלה, אצל את השם אלוקיך תראה לרבות תלמידי חכמים, דכיוון שהמילה את השם אלוקיך מרבה תלמידי חכמים, ולפיכך המבזה את החכמים גם כן בכלל פורק עול יראת שמיים. אני מבין שהוא רוצה לומר שזה פשיטה, את זה אין צורך להגיד. ברור שאדם שפורק מעצמו עול מלכות שמיים כפשוטו, זה פריקת עול, וזה ודאי אפיקורסות. כן, אבל באה הגמרא לחדש שלא רק זה, אלא גם מי שפורק עול תלמידי חכמים הוא גם כן בכלל אפיקורס, כי זה פריקת עול שמיים. זה החידוש של הגמרא. זה פשוט, על זה בכלל אין מה לדבר. אלא גם זה, זה החידוש. ורבי יהושע...
לא אומרים כי תורה של תלמיד חכם זה תורת חי?
בבקשה?
לא אומרים כתורת של תלמיד חכמים זה תורת חי?
לא, זה ודאי נכון, אבל הנקודה היא לא זאת. הנקודה היא אם אדם אין לו יראה מתלמיד חכם, פרק מעליו עול של תלמיד חכם, כיוון שהתלמיד חכם הוא דבק בשכינה, אז הפירוש הוא כמו שהוא אומר, כמו שאדם נכנע מלפני השכינה, לא ייתכן מצב שאדם נכנע מלפני הבורא ולא נכנע מפני אדם שדבוק בבורא. כן, זה מה שהוא רוצה לומר. ורבי שוע בן לוי סבר דאף המבזה חברו בפני תלמידי רחמים ואינו חושש לכבוד, זה פגיעה. זאת אומרת, שאתה אדם מבזה מישהו לפני תלמיד חכם, זאת, יש מדרגות. יש ביזוי של התלמיד חכם עצמו, אבל יש אם אדם מבזה אדם אחר לפני תלמיד חכם, זה גם כן ביזוי של התלמיד חכם. זה שאדם לא נזהר בכבוד של אדם אחר, והוא עושה, אי הזהירות היא לפני תלמיד חכם, פירושו של דבר שהוא לא מתחשב גם בתלמיד חכם. כי אם היה מתחשב בתלמיד חכם, לא היה מבזה את אותו אדם לפניו.
למה זה מתנגש?
מה?
למה זה מתנגש בכבוד תלמיד חכם, אדם שמבזה אדם אחר לפני תלמיד חכם? זאת אומרת, מה בדיוק הפגיעה פה בתלמיד חכם? אני מבין את הפגיעה כשאדם מבזה תלמיד חכם, זו פגיעה ישירה בתלמיד חכם. אבל איפה הפגיעה פה בכבוד תלמיד חכם? על ידי זה שאדם מבזה אדם אחר.
מבזה אדם אחר לפני תלמיד חכם. מה אתה שואל? מה הביזוי של התלמיד חכם? בזה שאני מבזה מישהו אחר לפניו. אני אגיד לך מה. זה כמו, אני אתן לך דוגמה, אז תבין. כמו שאדם יחלל שבת לפני תלמיד חכם. אז אתה תגיד, יכול להיות מצב שאדם מחלל שבת, אז הוא בבית מחלל שבת. אבל אתה הולך ועושה, אתה לפני תלמיד חכם, אז אתה אומרת, כמו שאתה, זאת אומרת,
גם לכבוש את המלכאים בבית.
זה, 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 אין לך את הבושה. אין לך את הבושה. אבל זאת אומרת, נקודת,
אז למה רק
אתה אומר, אז למה רק מבזה חברו? למה רק מבזה חברו?
זה צריך להיות על כל העבירות, כמו שהרבי
מה? זאת אומרת, למה תפסו את העבירה הזאת דווקא? זאת אומרת, יש פה מעשה עבירה שאדם עושה אותו לפני תלמיד חכם. זה ביזוי של התלמיד חכם. אז אתה שואל, אז למה דווקא העבירה הזאת? כל עבירה שאדם יעשה, כל עבירה שאדם יעשה לפני תלמיד חכם, כל עבירה שאדם יעשה לפני תלמיד חכם,
היא לא מבטלת.
היא ביזוי של התלמיד חכם. מה נפקא מינה? מדוע דווקא בזה? מדוע דווקא בזה? מבזה חברו לפני תלמיד חכם. רגע אחד.
מה אולי בגלל זה המשך, ודיברנו במבזה לפני, ואנחנו משלמים לדבר על זה.
לא, לא, אבל השאלה היא, מדוע דווקא תפסו את זה? זאת אומרת, אם אני בא מצד העבירה שבדבר, שאני לא נמנע מלעשות את העבירה לפני התלמיד חכם, אז כל עבירה, כל עבירה שאדם עושה לפני התלמיד חכם, זה ביזוי של התלמיד חכם.
כמו שיש משהו שהוא מיוחד במבזה חברו בפני תלמיד חכם.
זאת אומרת, מחילה, יש לנו
מסכת, שזה מזלזל בכבוד של תלמיד חכם.
למה? מה זלזול? לא, הוא שואל, מה זה זלזול יותר מאשר עבירה אחרת?
כי אני אומר, אם הוא לא ירא מהתלמיד חכם והוא פוגע בחברו בפניו, זה מעיד שהוא לא, אין לו כבוד אליו. זה למעשה הוא
מבייש את השני.
כאילו כמו, לא יודע מה, כמו סתם לצורך הדוגמה, יש דברים, ילדים, דבר ליד אבא לא יעשו, אבל ביניהם לבין עצמם עושים.
לא, אבל אם ככה, אז באמת השאלה היא, אז למה דווקא ביזוי, למה דווקא ביזוי של חבר לפני תלמיד חכם יש בו פגיעה יותר גדולה מאשר, תפסו דווקא את הנקודה הזאת. מחילה, מסכת סנהדרין, תביאו לנו, נראה, עם המהרש"א, מסכת סנהדרין עם המהרש"א, נראה את המהרש"א, איך שהמהרש"א מסביר. נראה, זה שאלה. מה הנקודה? מה הנקודה? נראה אם המהרש"א יסביר. תודה רבה. איזה דף זה?
צדיתת.
כן. לא מסביר. רואים, אם יש לך מישהו אחר שמסביר, צד יתת. צריך לעשות להבין, אני עכשיו אין לי הסבר. אני אלך הלאה. איפה זה? וכאמר למאן דאמר המבזה חברו בפני תלמיד חכם, אז רגע, נקרא את זה עוד פעם. וכאמר למאן דאמר המבזה חברו בפני תלמיד חכם, הוה אפיקורוס, משום שפורק ממנו עול יראת שמיים. כמו שהתבהר, המבזה תלמיד חכם עצמו, הרי הוא, לפי דעה אחת, כן? הרי הוא כאילו מגלה פנים בתורה, ואינו חושש לתורה כלל. ואת יש פה שתי מדרגות. או פריקת עול יראת שמיים, זה נקרא אפיקורוס, אבל מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, הפשט הפשוט, אנחנו לומדים תמיד מה זה מגלה פנים בתורה. לא למד את התורה נכון. הוציא ממנה מסקנות מוטות. אומר לא, מגלה פנים בתורה, הכוונה היא אינו חושש לתורה כלל. הוא כבר התבהר למעלה, כי התלמיד חכם הוא התורה עצמה. הוא פליגה במבזה חברו בפני תלמיד חכם. למר נקרא זה גם כן מגלה פנים שלא כהלכה. שהרי זה שהוא מבזה את חברו בפני התלמיד חכם, הפירוש הוא לא מתייחס אליו כאל תלמיד חכם. דהיינו חושש לתלמיד חכם. זה לא משפיע עליו. העובדה שהוא מבזה את חברו בפני תלמיד חכם. ולמר,
לפני התורה למעשה.
כן, לפני התורה, זה מה שהוא אומר. התורה לא חשובה בעיניו. ולמר, לא אבי זה מגלה בנים בתורה, רק שאין בו יראת שמיים. שאם היה בו יראת שמיים, לא היה מבזה חברו בפני תלמיד חכם. הוא מסיק, דלמן דאמר, המבזה חברו בפני תלמיד חכם, גם כן אבי מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. ונקרא אפיקורוס, ממשיכה הגמרא ואומרת, מי עוד נקרא אפיקורוס? כגון תלמיד חכם שאינו חושש לכבוד רבו. אומר, הרי אמרנו, כמו שהוא, כן, שלמדנו אז, אמרנו כך וכך. לא אומר אמר מר. כן? אינו חושש לכבוד רבו, לתלות ההלכה בשם רבו.
מה הכוונה?
לא, הגמרא אמרה.
במקום... מה הכוונה תלמיד חכם שאינו חושש לכבוד רבו, לתלות ההלכה בשם רבו?
צריך לת... אם הוא שמע מרבו, צריך לתלות את מה שהוא שמע בשם רבו. כן? לא לומר, לא, לא, לא לומר אנחנו אמרנו. מה זה אנחנו אמרנו?
ב...
כן. זה... זה, זה, זה יחס של כבוד אל הרב, כן? וזה נקרא שאין לו מורה מרבו, וכאי גבנה נקרא אפיקורוס. כלל הדבר, כל שהוא פורק היראה מאיתו, דבר זה אבי אפקירותה, שאין אפקירותה רק פורק עול, שאין על פניו יראה כמו שהתבהר. ומגלה פנים בתורה, אבי כאשר מבזה את התורה, ואין התורה נחשבת בעיניו. ורב המסיק, כגון אלו שאומרים, מה זה? מה זה? מה יענו לן רבונו? דבר זה אבי אפקירותה. כי אין לומר שדבר זה מגלה פנים שלא כהלכה. אבל זה שאמר אני רבנן, אני רבנן, אין כאן ביזוי. כן? זאת אומרת, אין פה ביזוי. הלשון אני רבנן זה לא ביזוי. אבל אין נותן להם חשיבות. צריך להתייחס אליהם זאת אומרת, הוא אומר, זה לא ביזוי, רק הוא לא נותן חשיבות. יש אנשים שצריך לתת להם חשיבות, אבל הפקירות האבי שאין ירמם, הפקירות האבי, סליחה, שאין ירמם, ונוהג בהם ינהג הפקר, כלומר כי אינם חשובים. וכל דבר כמו זה שאין נוהג יראה והכנעה מפניהם, זה בכלל הפקירות, ודבר זה מבואר. כלל הדבר, כאשר מבזה תלמיד חכם, דבר זה נקרא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, כי ביזוי שתמיד חכם, כמו שהוא הסביר, זה ביזוי של התורה. אבל יש, כשיש מצב כזה שאין היראה והכנעה על פניו, כן? ביחס שלו לתלמידי חכמים, זה נקרא הפקירותה, זה נקרא אפיקורוס. ובפרק כמה דשבת, אומרת הגמרא, אמר רבא בר מחסיה, אמר רב חמא בר גוריה, אמר רב. אומרת הגמרא כך, תחת ישמעאל ולא תחת גוי. הגמרא אומרת, עדיף לשבת תחת ישמעאלי ולא תחת גוי.
למדנו את זה
בנצח
ישראל.
הנה, הנה, תחת ישמעאל ולא תחת גוי.
לעבוד.
תחת גוי.
לעבודה
שלנו. ורעייה, תשמעו, תשמעו. למדנו את זה
בנצח ישראל. תספורת.
מה? לא, לא, לא. נקרא, נקרא. תחת ישמעאל ולא תחת גוי. תחת גוי ולא תחת חבר.
חבר.
כן. תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם. תחת תלמיד חכם ולא תחת יתום ואלמנה. פירוש, אילו דברים הם דברי חוכמה, אף כי נראה שהם פשוטים. ורצונו לומר, כי ימצא לישראל מתנגדים מן האומות, מצד שהם אומות נבדלות, מחולקות. כמו האומה של ישמעאל, מתנגדים לישראל. במה שהם אומה מחולקת, מחולקת הכוונה מחולקת מאיתנו, כמו כל שני דברים מחולקים, אז באה התנגדות מזה לזה. אבל אדום, זה נקרא גוי, אדום יותר מתנגדים, כי ישראל ואדום הם הפכים לגמרי, יש מדרגות בהתנגדות, יש התנגדות חלקית ויש התנגדות גמורה. כי כאשר על אדום וישראל כתוב היא מלאה חרבה, כאשר זה קם זה נופל, וזה, כשזה קם זה נופל, אי אפשר שיהיה להם שום חיבור. ולפיכך אדום רוצה תמיד להתגבר על ישראל שבזה הם למעלה. ומכל מקום, אם ישראל מכניעים עצמם לאדום, ונותנים לאדום הממשלה, אינם חפצים יותר, מספיק להם, שהם ישלטו. אם הם למעלה, כן? אדום רוצה להיות למעלה. אדום רוצה להיות למעלה. כשהם למעלה זה מספיק להם. אז הוא אומר, לכך תחת ישמעאל ולא תחת אדום. לכך הכוונה היא, כמו שהוא הסביר, ההתנגדות של ישמעאל לישראל היא התנגדות חלקית. ההתנגדות של אדום לישמעאל, לישראל היא התנגדות הרבה יותר גדולה. הם רוצים, הם לא יכולים, אין שום חיבור בין ישראל לאדום. אם ישראל למטה הם למעלה, או להפך. אבל האומה שנקראו חברי הם רשעים בעצמם, כמו שהתבאר אצל שלושה סונים זה את זה. והרשע, אף אם אחד מכניע עצמו תחתיו, אין מועיל דבר זה. זה לא יעזור.
לא מובנה.
זה לא יעזור. ותדע להבין כי אילו אומות השלושה שהם ישמעאל בראשונה, ואדום אחריהם, וחברים השלישים, אז תדע, תדע את המדרגות ברישות של כל אחד ואחד. ועל זה אמר, עם כל זה אין כוח אל אילו, כמו תלמיד חכם. תחתיו ולא תחת תלמיד חכם. למה? למה? כי כוח אילו אין להם כוח השכל העליון, שהוא פועל בכוח ביותר. אלו הם בני אדם, בעלי כוח, אבל אין כוח שלהם כוח נבדל אלוקי. ולפירך אמרו, עדיף להיות תחתיהם ולא תחת תלמיד חכם. כי באולי יהיה, למה לא תחת תלמיד חכם? טוב להיות תחת תלמיד חכם, אבל לא, אולי יהיה נהנה של ידו. מצד שהוא מתנגד אל השכל העליון, אשר נתבאר למעלה כמה גדולה מכתו. כן, כמו שהוא העריך בקטע הקדם קודם. ויותר מן התלמיד חכם, אלמנה ויתום. למה? בשביל שהשם יתברך קרוב להם, שנאמר, אני אשכון את שפל רוח, והוא יתברך בעצמו יריב את הריב שלהם. ודבר זה מצד מידת הענווה שלהם. הם מרגישים שפלים. מצד מידת הענווה, שהיא על הכל. ולפיכך דבר זה עוד קשה יותר.
ויש...
מה?
זאת אומרת שבעלי הענווה יש לה מדרגה גבוהה יותר.
יותר אפילו מתלמידי חכמים. כן? ויש לך להבין אלו דברים ביותר, תדע כמה גדולים דברים אשר עשו. עד כאן.